אהלן, שוב תודה שאתם כאן. חשבתי אולי לנסות לסכם, אבל עוד מוקדם מדי. ואז הגיעה השיחה הזו עם אורי גולדברג מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, או אוניברסיטת רייכמן, איך שתעדיפו, שהשיחה איתו התגלגלה למחוזות השמאל והיהדות, ולא משנה כמה יהדות וישראליות זה נפיץ, מסתבר שגם שמאל ויהדות, אבל למה שאני אעשה ספוילרים? מתחילים. ושלום לאורח שלי היום, דוקטור אורי גולדברג, מהדוקטור במרכז הבינתחומי, הלוי אוניברסיטת רייכמן.
שלום, שלום. בוקר טוב.
בוקר אור. הייתי רוצה שנתחיל בהמשך למה שדיברנו בשיחונת שקדמה להקלטה, על שמאל ויהדות, ואני מקווה שלא תפספס איתי את הסיפור שהתחלת איתו, כי הוא כן מעניין.
בסדר גמור.
אז אליך.
אני יכול להגיד, זאת אומרת, אני מגיע לנושא הזה אחרי הרבה מחשבה. אני גדלתי בבית חילוני מפאיניקי לגמרי. זאת אומרת, לאבא שלי, אמו הייתה שייכת למשפחה מזרוחניקית, מה שנקרא, אבל הוא גם גדל בבית שהיו בו, אם היו בו סממנים דתיים, הם היו סממנים דתיים ממלכתיים מאוד. זאת אומרת, הוא לא שמר שבת, הוא לא הלך למתכנסת בחגים, כך שלא היה שום יסוד דתי באיך שאני גדלתי. ואני גם בחיי שלי איש מאוד לא דתי, זאת אומרת, בטח לא עוסק בדתיות מאורגנת. אבל אני, בעבודה שלי האקדמית, אני חוקר דת וחוקר אמונה, יש לי כל מיני מחשבות על זה. אני את הדוקטורט שלי עשיתי על המהפכה האסלאמית באיראן, על המחשבה של המהפכה האסלאמית באיראן. והשתכנעתי בשני דברים. אחד, זה שבמזרח התיכון בכלל, ובישראל בפרט, אי אפשר לנהל שיחה פוליטית אמיתית, משמעותית, על שינוי, כמו שהשמאל רוצה לנהל, בלי לדבר גם על דתיות, זאת אומרת, בלי לגעת במאגר הסמלים והתכנים והאמונות והמוסכמות שיושבים אצל האנשים פה באזור, במקומות דתיים, ובזה ישראל היא מדינה מזרח תיכונית לגמרי. והדבר השני שהשתכנעתי בו זה שאני חושב שיש ניכור גדול מאוד כלפי התוכן היהודי בשמאל הישראלי, שזה ראייה של יהודיות כמשהו שלא יכול, לא צריך לתמוך שיחה פוליטית אמיתית, כי השמאל הוא שלם וקוהרנטי, ונורא נורא ברור לו העקרונות שאותם הוא מייצג, והם עקרונות אוניברסליים, לא עקרונות שבטיים, כמו שדע תמיד נתפסת, ושהניקור הזה הוא נקודת תורפה של השמאל בארץ. העובדה שהשמאל לא יודע לדבר יהודית, וזה הרפרנס הזה, הרפרנס התנכי הזה, לפרנסי ירושלים שעומדים מול הצבא של מלך אשור, והוא מדבר איתם עברית, והם אומרים לו, אל תדבר איתנו יהודית, אנחנו מבינים אשורית, הכל בסדר. העובדה שהשמאל לא יודע לדבר יהודית היא באוכריו, אני חושב. והשיחה הזאת היא שיחה שאין לה התחלה ואין לה סוף, כי הרי זאת לא רק בעיה של השמאל, זאת בעיה של מדינת ישראל. מדינת ישראל מאוד מאוד עסוקה בלהדחיק את יהודיותה. אני יודע שזה נשמע מוזר, כי כאילו אנחנו המדינה הכי יהודית שיש, אבל יש לנו גרסה ממלכתית של יהודיות, שאולי עוברת קצת שינויים, כי יש בה, נגיד, יותר תוכן של ציונות דתית, או פחות תוכן חרדי, או מה שזה לא יהיה. אבל הגרסה הזאת היא לב העניין. ישראל מאוד לא רוצה לעודד דיונים בקרב אזרחיה על זהות יהודית, לא רוצה לפתח מודל רב גוני של זהויות יהודיות, היא לא נותנת את הכלי הזה לבוגרי מערכת החינוך הממלכתית, אלא אם כן זה ככה קצת כפייה בעקיפין, דרך עמותות של הציונות הדתית, שנכנסות בשנים האחרונות לבית הספר.
אבל הן מתאימות לתפיסה הלאומית.
הן מתאימות לתפיסה הלאומית מסוימת. אל תשכחי שגם התפיסה של האבות המייסדים הייתה תפיסה הלאומית, והיא לא הייתה דומה לתפיסה של העמותות האלה.
אבל היא גם מאוד השתנתה, אם אנחנו מסתכלים על בן גוריון לפני 48, ובן גוריון אחרי 48, וביתר סט עוד לקראת משפט אייכמן, אנחנו ממש יכולים לראות את האבולוציה של התפיסה שלו, אבל לפני שאני חוזרת למייסדים, חלק מכל, אני מסכימה לגמרי עם הניתוח הזה שלך, בהשגות, אבל מהצד השני, יש תהליך אחר שקורה בישראל, אז מעבר לזה שלישראל יש יהדות ממלכתית, והיא זו המקובלת, והיא מאוד הומוגנית ומונוליטית, ומתעלמת מכל הגוונים, בוודאי הגוונים בעולם כולו של היהדות, אוקיי? אבל אני א' לא חושבת שהשמאל באמת התנתק מהיהדות, אבל המון זמן בעצם מנהיגים שמאלנים גם דיברו בהחלט יהדות, עיין ערך שולמית אלוני ויוסי שריד, נכון, זה לא התקופה של היום, אבל הרגע שבו השמאל הפסיק לדבר יהדות, כמו שאתה אומר, הוא גם בעצם הרגע שבו ישראליות הפכה ליהדות, שזה משהו שעקרונית השמאל לא יכול לקבל, ומכיוון שיש אינדוקטרינציה מאוד מאוד ברורה לכיוון של חיבור בין ישראליות ובין היהדות כפי שהיא נתפסת על ידי המדינה, אז השמאל כבר לא יכול לקחת חלק בתהליך הזה, כי יש כאן איזשהו ניחוס של היהדות, והוא לא מתאים לערכים של השמאל. שאלה היא כזו, האם באמת צריך, כמו שאתה אומר, לדבר יותר יהודית, או להפך, ברוח הדמוקרטיה הליברלית, להגיד, אוקיי, אני יהודי בביתי, או ברוח מנדלזון, יצא לי מאוד גרמני, המנדלזון הזה.
מנדלזון,
זה אחר. ולהגיד, אוקיי, אני יהודי בבית, והיהדות שלי היא איך שאני מגדיר אותה, ובחוץ, כולנו ישראלים. אבל אין אצלנו דבר כזה, ולראיה, הלאום של ישראל, הלאום המוצהר היחיד, הוא יהודי. אז כן, יש כאן ייחוס מאוד גדול של מה זה יהודי ומה זה ישראלי, וחיבור של שני הדברים ביחד, ולתוך זה השמאל, נכון, הוא לא הכניס שיח, אבל זה בעצם אפילו לא הספרה שבה השמאל יכול לדבר.
אני חושב שאלף, שאלה מעולה, אני אוהב את האופן שבו את מעמידה את הדברים, אני חושב שיש כאן שני אתגרים גדולים לשמאל. אני לא חושב שהשמאל לא יכול לדבר ככה, אני חושב השאלה היא מה הדבר הזה שנקרא שמאל, את רוצה להבליט ובאיזה הקשר, באיזו סיטואציה היסטורית. אז זה נכון שלשמאל יש ערכים אוניברסליים שלא מתיישרים עם היהדות המאוד מסוימת שהולכת וקונה לה כאן אחיזה כברירת המחדל היהודית הישראלית, אני מסכים. דרך אגב, היהדות הזאת גם יותר ויותר מבליטה את ימניותה, ממש לא רק בעניינים ביטחוניים מדיניים, אלא גם בעניינים חברתיים כלכליים. המוכחות המתחזקת של פורום כהלת ותפיסת העולם המובהקת שלו, ממשרד החינוך ועד משרד האוצר ובכל מקום שאפשר, אינדיקציה לזה. אני מסכים איתך, אבל אלה לא...
אתה יודע כשזה גם בא בתמיכה של מרץ והעבודה, סליחה, כי היום בממשלה...
לגמרי.
אז יש קבלה מוחלטת של הנרטיב בסופו של דבר, גם אם יש קולות מחאה רפים.
נכון, אני חושב שבכלל הממשלה הזאת היא ממשלת הסכמה לאומית רחבה בהקשרים האלה. אני חושב שהיום הישראליות המיינסטרימית הציבורית היא ימין כלכלי, ימין כלכלי חברתי מובהק. אבל אני אעשה את זה, אני כאילו, I see your German and I raise you, האוניברסליזמוס של השמאל, כן? היותו באמת אוניברסלי וזה. ללא הערכים היחידים של השמאל, יש עוד אפשרויות שמשתלבות יפה מאוד גם עם נרטיב יהודי. ואחת מהן היא הסיפור הביקורתי. השמאל צריך להיות ביקורתי. השמאל צריך להסתכל על המציאות ולהרער עליה ולשאול האם היא, כל הזמן להעמיד אותה, כל הזמן לפקפק בה, כל הזמן להציע אלטרנטיבה, לראות עתידים אחרים, לדמיין גם אותם. זה מימד מאוד מאוד פוליטי, והעובדה שהשמאל הישראלי הוא לא שם קשורה גם לעובדה שהחיים הציבוריים בישראל הולכים ומעקרים את עצמם מהפוליטיקה. אנחנו לא רוצים להיות פוליטיים, אבל יש משהו מאוד פוליטי בביקורת, ואני מציע יהודיות ביקורתית, אני מציע להשתמש במשאב התרבותי הזה, התרבותי, המוסרי, ההיסטורי, אני מציע להשתמש בו כדי לבקר. אני מציע שמאל שיכול לדבר על מוסר, אוקיי? ושיכול לדבר על ערכים, שיכול לדבר גם על מסגרת היסטורית ותרבותית, שהיא ימיה כימי עולם, אבל היא מאוד מאוד לוקלית, מאוד פרטיקולרית. שמאל שיודע להגיד דברים על יהודים, דברים שיהודים יכולים להגיד ליהודים. שמאל שלא מתבייש להגיד, זה הבית שלי, ואני מדבר מתוכו, אתם לא תוציאו אותי. השמאל, כשמדבר אוניברסלית, בעיניים של רוב האנשים, כך אני מתרשם, בעיניים של רוב האנשים שהם לא אנשי שמאל, הוא אני בפתח, הוא מי שלא הכניסו אותו, הוא מי שלא נותנים לו להיות חבר במועדון. אני אתן לך אנלוגיה לזה מההיסטוריה של המזרח התיכון, בסדר? מי שהמציאו את הלאומיות הערבית, אני כמובן עושה מזה קריקטורה וזה, אבל מי שהמציאו את הלאומיות הערבית בסוף המאה ה-19, היו ערבים נוצרים. למה הם היו ערבים נוצרים? כי לא נתנו להם לשחק עם המוסלמים. כי כשדיברו בעולם המוסלמי על אפשרות ללאומיות, אז דיברו על פן-אסלאם, על איחוד של מוסלמים, לא בקטע הדאשי, אלא בקטע של זאת יחידת היסוד באימפריה העות'מאנית, זאת הייתה יחידת הבסיס הפוליטית, הקהילה הדתית. והנוצרים, שהיה להם יותר קשר עם המערב, בא ואמרו, שנייה רגע, אנחנו רוצים לייצר לאומיות, אבל לאומיות זה לא דת, לאומיות זה משהו אחר, בואו נבסס לאומיות על שפה, שפה ותרבות שקשורה לשפה, אז הם ימצאו את הלאומיות הערבית, באותו אופן, מה שקורה בישראל, אפשר לחשוב עליו במושגים כאלה, שמאל יכול להציע את היהודיות, זה כאילו הפוך, אבל זה וריאציות על נושא, שמאל יכול להציע תפיסה אחרת של יהודיות, יכול לטבוע במלוא גרון, בעלות על הדבר הזה. השמאל שמדבר טוטלית ואבסולוטית, הוא שמאל שנתפס על ידי הרבה אנשים בישראל, השבטית והמגזרית והחמה והקטנה, כגוף מנותק, כישות שאי אפשר לסמוך עליה, כי בסופו של דבר היא לא רוצה. לא בא לשמאלנים להיות חלק מ... מישראליות כזו.
בעצם מה שאתה אומר זה שכדי שהשמאל יוכל לייצר איזשהו שינוי, אז הוא בעצם צריך לדבר יהודית. אבל רוב אותם אנשים שמבקשים את אותו דיבור יהודי, הם אנשים שממילא לא רואים...
אני לא רוצה לדבר, אני מבין מה את אומרת. את אומרת, האנשים שמדברים יהודית, זה שוב יהיה, את אומרת, ואת לא כאילו טועה. זה שוב יהיה מצב שבו השמאל מנסה לדבר כמו שהילדים המקובלים מדברים, אבל הילדים המקובלים בכלל לא רוצים להיות חברים שלו. אז כאילו, אז בשביל מה זה טוב?
אני גם אגיד יותר מזה, אז אני אחלק את זה כדי שתענה לי תשובה. מעבר לזה, בעצם, באופן עקרוני, השמאל רוצה לנתק דת ומדינה, ולכן אין שום סיבה שהוא ישתמש ברטוריקה דתית כדי להסביר את המשנה הפוליטית שלו, מכיוון שהדת באופן עקרוני אינה קשורה בדיוק לזה. זאת אומרת, אני מציעה שאם לא נדבר דווקא יהודית, אלא נדבר אוניברסלית, אז בעצם נעשה את מה את ההקבלה של מה שאמרת על הפן ערביות, בחסות הנוצרים, אוקיי? כי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, היה איזה יהודי שאתה רוצה, אנחנו לא מתערבים לך. זו המהות של חופש דת. אבל אנחנו נדבר במונחים אזרחיים, והמונחים האזרחיים האלה מנתקים בעצם את הדברים.
אז אני לא חושב שאפשר. אני אומר לך את האמת. אני לא חושב שאפשר. אני חושב שזאת פנטזיה... שהיא מנותקת מהמציאות, והיא מנותקת מהמציאות, אני כאן אגיד איזה משהו שקשור לקובעי כאיש מזרח תיכון, היא מנותקת מהמציאות כי היא יושבת על פנטזיה אחרת, והפנטזיה הזאת היא שאנחנו בעצם לא מפה, שאנחנו בעצם אירופאים.
קראת לי דשא עכשיו? פנטזיית הדשא?
יכול להיות, יכול להיות, כן. ואמיר שלב כותב על זה, על חוסר, על כמה הוא לא אוהב דשא, כמה דשא הוא לא מפה, בספר הנורא יפה שלו, גינת בר, שלדעתי הספר הכי יפה שלו.
לכן אמרתי, אמרת לא מפה, וישר חשבתי דשא.
כן, כן, אז ממש יש לו טקסט על זה, אמיר שלב, נורא יפה. באמת אחד הספרים המורשימים. אז אני חושב שאי אפשר. אני חושב שאנחנו מדינה מזרח תיכונית, אנחנו התפתחנו באופנים שמדינות אחרות פה התפתחו בהקשר היסטורי מאוד מאוד דומה, ולא סתם, ומכיוון שאנחנו פה, אנחנו גם בגלל שאנחנו כאלה, אנחנו הבאנו את הדתיות הזאת איתנו, אנחנו לא יכולים להתכחש אליה.
אבל זו תפיסה, אתה יודע, שלך באותה מידה, אם אנחנו נסתכל על התנועה הציונית, אז היא דווקא ביקשה לשאוב את הרעיון האתני שלה מהיהדות, אבל לא את הרעיון המסורתי של דת במובן הדתי שלה.
אנחנו לא חייבים, תראי שוב, במובן הדתי שלה, זה דבר שהוא מאוד, גם הוא, כאילו, איך אני אגיד את זה, דתיות היא לא בהכרח רק אוסף של פרטיקולריזמים, כאילו, ודחייה של הפרדה, ותפיסת עולם קוהרנטית, שרוצה לאחד הכל, וכפיפות לאלוהים, וכל הדברים האלה, שאנחנו, שחילונים ואנשי שמאל בכלל נוהגים לייחס למסגרת דתית. דתיות היא גם יכולת להתמודד עם מתחים שאין להם למשל פתרון אף פעם. אנשים מאמינים, אנשים שאני מכיר, אנשים שאני חוקר, גם באיראן, גם בישראל, אנשים שיודעים להתמודד עם סתירות ועם מתחים ולהבין שלא יהיה להם פתרון, לא משנה כמה ננסה לסדר את זה. באופן שחלטני, ברור, רהוט, whatever. והניסיון הזה, ישראל מתכחשת, אולי אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, ישראל מתכחשת ליהדות כדת. ישראל עשתה את הטריק הזה של לייצר מיהדות לאום, אוקיי? וישראל מאוד רוצה לטפח לאום יהודי, אבל ישראל ממש מתכחשת לביקורתיות, ממש מתכחשת לביקורתיות וליכולת של הדתיות להכיל סתירות, להיות נרטיב שמקביל לנרטיב לאומי, לא להיות אידיאולוגיה, לקדם ערכים חברתיים, לקדם סולידריות, לקדם אחריות הדדית וקהילתיות וכל מיני דברים שבכלל בכלל לא קשורים לאג'נדה של כאילו פוליטיקה לאומית. זה ממש בנפשה של מדינת ישראל. אתה יודע, זאת ההחלטה למשל שבן גוריון, כשהוא החליט שבמערכת החינוך הממלכתית לא ילמדו תלמוד אלא ילמדו תנ"ך. ממש ככה. והוא החליט את ההחלטה הזאת, והוא יצר את חוג התנ"ך אצלו בבית, והוא בנה את חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי. למה הוא עשה את כל הדבר הזה? הוא עשה את זה כדי שמדינת ישראל תציע איזשהו נרטיב תרבותי רציף, שיוכל להדביק את כל שברי הקהילות היהודיות שהגיעו לכאן, ותוכל לתת להם איזה משהו אחד לאחוז בו. כי היהודים דתיים לא למדו תנ"ך בגולה. בן גוריון יצר את הסיפור הזה, כי ככה מדינת ישראל שלו הייתה המשך ישיר של הממלכות העתיקות, ומאז זאת היהדות שלנו, זאת אומרת, מאז התנ"ך הפך להיות מה שמצטטים ממנו באופן חופשי, כאילו אין מבצע צהלי שאין לו אלמנט של פסוק תנ"כי בשם, אין בסיס צהלי שלא חקוק על מבנה ופסוק מהתנ"ך, למה הדבר הזה קרה? הדבר הזה קרה מהסיבות האלה, אבל היהדות היא גם הרבה דברים אחרים. היא ממש לא רק הדבר הזה. אנחנו נשבנו בקסם של יהדות תנכית כזאת, שהיא חד משמעית, שהיא כאילו מאוד פוליטית, אנחנו ממש לא חייבים להיות שם. השמאל יכול לתבוע את כבודה של היהדות כזהות דתית, תרבותית, וכן, לדבר דתית, ומתוך היהדות הזאת להנביע הרבה מאוד ערכים, שהשמאל אני חושב מאמין בהם לגמרי, ולעשות את זה גם לא בקטע ציני ומניפולטיבי, לא נדבר אל ההמונים בשפתם, אלא בעשייה הזאת לתבוע ילידיות, לתבוע מקומיות, לא להתפס תמיד כאורחים שבאו מבחוץ, ממש לא.
אבל זאת...
ממש חושב שאפשר לעשות את זה חלק.
אתה מציע פה איזושהי תשובה לוקלית, ששוב, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, היא בעצם יוצאת כנגד רעיונות, זה שאפשר, זאת אומרת, היא לא יוצאת נגד רעיונות. היא מביאה את הלקסיקון שבעצם הוא לא חלק מלקסיקון השמאל. גם לא היום בארץ. אתה מציע לייבא את הלקסיקון, זאת אומרת, או בעצם להמציא את הלקסיקון הזה ולהכניס אותו פנימה ולאמץ אותו, אבל השמאל מראש אומר, קח איזה לקסיקון שאתה רוצה, הוא שלך. אבל אנחנו נותנים כלים שהם כלים דמוקרטיים, והם לא מבחינים בין ההגדרות השונות שהן המעשה הפרטי של האדם, או הבחירה הפרטית של האדם, והרעיון הוא לדבר אזרחית, והאזרחית הזאת נרצה או לא נרצה במדינה הזאת, שהיא לא 100% יהודית, לא יכול להיות יהודי.
הוא לא יכול להיות יהודי, אבל אני לא באמת חושב שם, אני באמת לא חושב שיש כאן איזושהי סתירה.
בוודאי שיש כאן סתירה, התחלנו מפה, לכן אני אומרת, אני אתן דוגמה, בסדר? אני לא חושבת שיש ספק בעניין חילוניותי, אוקיי? ויש לי אחות מאוד 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 דתייה, לא רק שהיא דתייה, היא גם מתנחלת. על פניו, לא אמורה להיות לנו טיפה של שפה משותפת. לעומת זאת, בהמון מובנים, תפיסת העולם שלנו יכולה להיות מאוד דומה ברמת היום-יום, לא ברמה של תפיסות מדיניות פוליטיות או דתיות, אלא דברים שמניעים אותך, למשל לעזור לאנשים, או איך מתייחסים לחיים, או whatever. יש לנו המון המון מהמשותף, רק שהתפיסה שאנחנו חולקות, או החלק המשיק, הוא כשאנחנו מדברות, אני מדברת בהקשר של כלל האנשים, והיא מדברת בהקשר של כלל היהודים. ולכן, זה אף פעם לא יהיה, זאת אומרת, רק במקום הזה יש השקה, איפה שיש קבוצת יהודים. לכן אני אומרת, כן, אנחנו יכולים לדבר, כשאנחנו נותנים הצדקות שכביכול הן אוניברסליות, אין ספק שאפשר למצוא אותן גם בתנ"ך, וזה בסדר, אנחנו לא נעשה עכשיו שיחה פילוסופית על המקורות המוסריים, התנ"כיים או היהודיים, שהם חלק גם יסודות הפילוסופיה המודרנית. ברור שאפשר למצוא ביניהם דמיון, אבל אני לא צריכה להשתמש, זאת אומרת, אם אני אומרת, תקשיבו, דמוקרטיה אומרת שאת כל מה שאתם אומרים, גם בלקסיקון היהודי, אתם מקבלים לא בגלל שאתם יהודים או מוסלמים, נשים, גברים וכל מה שבאמצע ולפני ולפנים, אוקיי? זה שלכם. אנחנו מתייחסים אליכם כאל בני אדם, כאל אזרחים. אנחנו מדברים במושגים של זכויות פרט, ולא של זכויות פרטיקולריות כאלה ואחרות, שכולם מקבלים מעצם מיותם אזרחים, מעצם מיותם בני אדם. זה מכיל אחד את השני, אבל אני לא צריכה לצטט נביאים, ואני לא צריכה להשתמש אך ורק במקורות, אני יכולה להשתמש במקורות יהודים, כי זה נכון, כי זה מתאים לי, כי אני מעורה בהם, כי הכל טוב ויפה, אבל זה לא חלק מהאג'נדה הפוליטית שלי, זה בדיוק העניין, שהאג'נדה הפוליטית שלי היא לתת לכולם בלי שום קשר, אלא מעצם היותם. ומה שאתה אומר, בעצם זה שימוש בכלים האלה, ושימוש בשפה הזאת, הוא טוב ויפה בתוך החברה היהודית, אבל הוא מתעלם לחלוטין מהחברה הישראלית, כמכלול הרבה יותר גדול מרק יהודים.
אני חושב שיכול להיות שבשלב ראשון, את יודעת מה? לא, אפילו לא. הוא לא צריך להתעלם, אני חושב שמדובר פה בשתי זירות, שהן לא בהכרח זירות שמחוברות אחת לשנייה. אני חושב שלישראלים היהודים יש עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית לעשות בתוך עצמם. כן, לגבי זה, אני מסכים. זאת עבודה של הישראלים היהודים לעשות בתוך עצמם. צריכים להגדיר את עצמם כקהילה, שיש לה מטען ערכי פוזיטיבי, ושהיא לא רק קהילת בני האדם, שבמקרה הם ישראלים יהודים. אני חושב שזה מנוכר מאוד לשיח שמתנהל פה, גם בתוך ישראל, גם במזרח התיכון, ודרך אגב גם בכלל. אני חושב שהחזיונות על שמאל אוניברסלי, הם פחות רלוונטיים לזמן הזה, שבו העולם נשבר. אבל גם אם העולם לא היה נשבר, אני ממש לא חושב שיש סתירה לגבי שאר האנשים שנמצאים בישראל. אני חושב שהשיח הישראלי, השיח המדינתי, שיח הזכויות, השיח הדמוקרטי, אני חושב שהוא רק ירוויח מדיון תרבותי זהותי ער בתוך הציבור הישראלי יהודי. אני חושב שאחת מהבעיות הקשות של השמאל היהודי בישראל, זה שהוא יכול בכל פעם ללכת למקום שנוח לו, כשמתחיל להיות לו לא נוח במקום השני. הוא תמיד נע בין האוניברסליזמוס הזה לבין הישראליות, לא רק הפרטיקולרית, אלא גם החזקה והכוחנית. השמאל היהודי רואה את עצמו כמי שבנה את המדינה. המדינה הזאת הייתה מדינת שמאל, והיא גם שלו, וכאילו הוא צריך לעשות איתה, היא שלו בטאבו. אז כשהוא רוצה השמאל הזה, הוא השמאל של המדינה, היא על שמו בטאבו, וכשהוא רוצה השמאל הזה, הוא נציג של ערכים אוניברסליים, מול הכפייה ההוקובוטה של הפרטיקולריזם היהודי, של המתנחלים, או של החרדים, או של מי שלא יהיה. אני חושב שעד שהשמאל היהודי בישראל, שוב אומר היהודי, לא יסדיר עם עצמו את העניין הזה, לא ידע להגיד לעצמו, מה הוא רוצה להיות, מה הערכים שלו, איך הוא, אבל אני לא מסכים איתך במובן הזה של השמאל הזה נורא ברור שהערכים שלו הם ערכים אוניברסליים, או בוודאי לא ערכים של הפרדת הדת מהמדינה.
אז אולי אנחנו צריכים קודם להגדיר מה זה שמאל.
לא, תראי, מדינת ישראל, אפילו אם לא נגדיר מה זה שמאל בשלב ראשון, מדינת ישראל לגמרי לגמרי עשתה את המשמש הזה בצורה מכוונת. מדינת ישראל לא רצתה להגדיר, לא רצתה. והדבק שהדביק לא היה הדבק האוניברסלי, הדבק שהדביק היה הדבק היהודי, המקום שבו אפשר היה לדבר, היה המקום היהודי, ובגלל זה ליאיר לפיד קל לדבר על יהדות, ולי לפיד יכולה להפריש חלה, כי היהדות הזאת, הנסיעה המכוונת שלה, ניחוס שלה בקטע טוב, לקיחת הבעלות אליה, היא לא דורשת שום מחיר. היא סוג של כלום היהדות הזאת. היא מין דבר כזה שיכול להיות הכי לאומי בעולם כשיש לאום, ויכול וצריך להיות הכי דתי בעולם כשאנחנו רוצים לדבר על דתיות, ובכל פעם שלא נוח איתו באיזשהו אופן, אנחנו לוקחים אותו ונותנים לו משמעות אחרת. ואני ממש חושב שזה מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד לא מובן מאליו הדבר הזה, ואני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תיקח על זה אחריות. אני חושב שהימין החילוני, למשל, גם נמנע מאוד מלקחת את זה אחריות. הימין החילוני, יש לנו אנשים כמו דודי אמסלם, או זה שהופכים את היהדות את המזרחיות גם, לאיזה מין משהו, לאיזה מין סוג של קריקטורה מודעת. גם הימין החילוני לא עושה את זה, אבל גם השמאל החילוני לא עושה את זה, ואנחנו נשארים עם גרסאות מאוד מאוד קטועות, ומאוד לא מספקות, אבל מאוד פועמות, ומאוד חיוניות, של יהדות ספציפית, יהדות מגזרית מאוד. אני חושב שצריך לפתח פה ממלכתיות יהודית. אני לא חושב שיש...
אתה חושב שהפתרון הוא ממלכתיות יהודית? בניגוד להפרדת דת ומדינה, אני שואלת ברצינות.
כן, אני לא חושב
שזה רק בגלל שאתה חושב שהפרדת דת ומדינה זה דבר לא ישים, או בגלל שאתה באמת חושב שזה פתרון יותר טוב, ואז אם התשובה שלך היא כן, אז האם היית עונה ככה גם לו היית נולד ערבי בישראל?
אני חושב שהדת לא... שאלה מאוד טובה, לא קל לי לספק תשובה עליה.
מצוין.
אני חושב ש... לא, בוודאי. אני חושב שהדת, אני חושב שנעשה פה משגה היסטורי גדול, בסדר? אני חושב שהצורך להתיך את כל הזהויות שהיו פה, את כל העדות והקהילות והקבוצות שהיו פה בתחילת ימיה של המדינה, להתיך אותם למשהו שיתקבל על ידי העמים ויתפס כפונקציונלי, ובעיקרון יגרום לנו להיראות כאילו היינו פה תמיד. אני חושב שזאת הייתה המוטיבציה ההיסטורית של בן גוריון.
לגמרי.
אני חושב שזה היה משגה, אני מבין למה זה נעשה, אני לא שופט אותו לחומרה בהקשר הזה, אני חושב שגם באמת זה סוג של נס, או שהוא הצליח לעשות את זה, אבל אני חושב שבדיעבד זה היה משגה, ואני חושב שאנחנו מאוד שבורים, ואני חושב שהאיחוי שלנו, שאני מקווה שיוביל אותנו למצב שבסופו של דבר, נהיה מספיק בטוחים בעצמנו כדי לייצר הפרדת דת ממדינה, אני חושב שהאיחוי הזה חייב להתחיל מהמשגה אחרת של דתיות. עכשיו שוב, מה זה המשגה אחרת של דתיות? אין לי שום כוונה לייצר כאן מדינה שתכפה עליי באיזשהו אופן דת מאורגנת, אני חושב שצריכים להיות פה ניסויים אזרחיים.
זה לא המצב כבר פחות או יותר?
מה? מה המצב כבר?
שכן נכפת עליך סוג של דתיות.
בוודאי, אני רוצה לתבוע את הזכויות שלי כאדם פרטי, אבל אני רוצה לתבוע אותו מתוקף היותי יהודי, אני לא חושב שצריכה להיות סתירה.
ולמה לא מתוקף היותך אזרח ישראלי?
כי זה לא עובד. כי זה לא עובד, כי המעשה האלכימי שנעשה פה בתחילת ימיה של המדינה הזאת, לא מאפשר לנתק את הפוליטיות הישראלית מיהודיות. ובמובן הזה, המתנחלים, הציונות הדתית, הבינו את זה הרבה לפני כל הציבורים האחרים במדינה, ועשו את הטריק שהם עשו אחרי 67, יש את הספר המאוד יפה של חיים באר, את הזמיר, על הנבואה הזאת שמתגשמת כשהיא מתגשמת, אני חושב שהם, בניגוד להרבה דברים שבהם הציבור, שבו הציבור הציוני, ציוני דתי נמצא רחוק אחרי הציבור החילוני, בערך עשור פלוס, משהו כזה. אני חושב שבדבר הזה הציבור הציוני הדתי הקדים את הציבור החילוני, שהיה בעיקר עסוק בלהיות הדבר עצמו, כאילו. והציבור הציוני דתי מצא הצדקה ליהודיותו ומצא לה תכלית פרקטית. ומאז הם מובילים את המדינה לכיוון הזה. אני לא חושב שיכולה להיות תגובת נגד, שהיא לא גם במידה מסוימת מנכסת לעצמה, לוקחת לעצמה בעלות על הדברים המאוד ספציפיים האלה. תגובת נגד אוניברסלית, אני חושב, היא פשוט לא יעילה. האם הייתי רוצה הפרדת דת ממדינה? תשמעי, כן, אבל לא הייתי רוצה מדינה, אני לא חושב שצריכה להיות, שיכולה להיות פה, בטח בעתיד הטווח קצר, וגם הטווח בינוני הנראים לעין, אני לא חושב שיכולה להיות פה מדינה שמנותקת מהיהודיות באיזושהי רמה.
אבל היא לא מנותקת מהיהודיות, היא לא מנותקת מהיהודיות, והיא גם לא מנותקת מהציונות. היא כן צריכה להתמודד...
אז מה היא?
אז עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה של מה היא, האם זו מדינה יהודית, או האם היא מדינת לאום ליהודים? ואז בעצם אי אפשר להתעלם מזה שיש כאן מציאות שהיא לא מאפשרת מדינת לאום רק יהודית. אבל בסופו של דבר, גם אם נעשו, אתה מדבר על משגה, בעיני המשגה הזה נעשה בשלוף רק בגלל שהוא כל הזמן התעדכן בתנועה על מה שהצליח. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על בן גוריון, לא הייתה שום סיבה שהוא יעזוב את הרעיון של, 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 של פדרציה או של שתי מדינות אוטונומיות, אחת פלסטינית ואחת יהודית. אין שום הסבר לאיך הוא זנח את זה, ופתאום הוא כל כולו היה בתחום הזה של מדינת ישראל הלאומית, בלה 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 בלה. אבל זה כתוצאה משחרון הכוח וההפתעה העצומה להצלחה ב-48, עזוב שהיה לה מחיר נוראי שכוסתח ותודה, ואנחנו אוכלים חלק מפירותיו הבאושים גם היום.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר, הוא עלה כאן על איזשהו גל, וזה הצליח לו. ואז גם אפשר לראות שהוא גם, הוא עושה איזושהי אדפטציה של התפיסה המדינית שלו. אבל, אז שוב, אני לא בטוחה שזה, זאת אומרת, זה משגה היסטורי בוודאי, אבל הוא לא היה איזה משהו מתוכנן, הוא משהו שלחלוטין נעשה בשליפה, ועם החלפים שניתנו לו.
אני ממש מסכים, אני ממש חושב שהוא משגיע שנעשה בדיוק כמו שאת אומרת, בגלל מומנטום, רחבו על המומנטום וניצלו אותו, אני לא, גם אמרתי, אני לא, בזה אני לא חושב שצריך לבוא חשבון עם בן גוריון. את יודעת מה, אני אנסה להגיד את מה שאני חושב אולי במילים קצת אחרות. אני חושב שהרכיבה הזאת, אולי... נעשה שנייה לזה, אני אנסה שנייה לזה, הזכה של הטיעון שלי. אני חושב שהרכיבה הזאת על מה שהצליח, ניסח פה עניין שלדעתי הוא ממש ממש מהותי להבנת הישראליות. אני חושב שזה קשור לא רק לזהות היהודית של המדינה, אלא בכלל אני חושב שהישראליות השתעבדה לשיקולים טקטיים, להלך מחשבה טקטי מאז בכל הווייתה. זאת אומרת, זה נכון גם ביטחונית, זה הגדולה שלנו היא בטקטיקה, ולא באסטרטגיה או ביכולת לדמיין את עצמנו, זה נכון גם כלכלית חברתית, אנחנו כל הזמן מטליעים, אוקיי? ישראל היא סמיכת טלאים, כי אנחנו ממש ממש השתעבדנו להוויה הזאת, הסופר טקטית, ואני חושב שהפוטנציאל שלנו לגדול, אוקיי? עכשיו אני אדבר שנייה כמו אקדמי. הפוטנציאל שלנו לגדול, לדמיין את עצמנו, אחרת. והמעשה הלאומי הוא מעשה של דמיון. הוא ממש לא רק מעשה פיזי, הכרחי, אובייקטיב. יש פה הרבה מאוד דמיון משותף. כן, ואמר את זה הרבה אחריו גם בנדיקט אנדרסון, שכתב את קהילות מדומיונות. הספר אולי על הלאומיות, דמיון הוא לא שקר, לדמיין זה דבר מאוד אמיתי. יש דמיון גדול במעשה הלאומי, כי הקהילה הלאומית היא לא קהילה שבה כולם מכירים את כולם מצד אחד, אבל היא גם לא קהילה מופשטת מצד שני, היא נסובה על דברים קונקרטיים, וכדי לתחזק את הזיקה הלאומית הזאת, אתה צריך לדמיין. אני חושב שישראל היום סובלת מקשל מערכתי גורף, בכל מה שנוגע לאפשרות לדמיין. אנחנו לא יודעים לדמיין, אנחנו יודעים לסגור פינות, אנחנו יודעים לממש אינטרסים לטווח קצר, להגדיר יעדים שהם רק לטווח קצר, ראי למשל ההתנהלות שלנו מול האיראנים, אוקיי? ובזמן שאנחנו מקליטים את זה, ממשלת ישראל, אני שנייה סוטה לביטחון ולא ליהודיות, ממשלת ישראל וצהל נראים כמו תרנגולת בלי ראש, מתרוצצים, ממש מתרוצצים. לא, האלוף הזה אומר, ישראל מוכנה לפעולה, והרמטכ"ל אומר, ושר הביטחון אומר, ואנחנו מאיימים שאם ככה, אז ככה, ובאותו זמן, מה אנחנו עושים מול איראן? אנחנו מפציצים בסוריה, אז כל יום אנחנו מפציצים, שמה אנחנו שומעים כבר 4 שנים, על איך אנחנו הולכים לסלק את האיראנים מסוריה, אנחנו אפילו לא קרובים לזה אפילו על פי הודעת גורמי הביטחון. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחפש לעצמנו פוטנציאל לגדול, פוטנציאל שיאפשר לעצמנו לדמיין את עצמנו אחרת. ואני לגמרי חושב שאנחנו מזניחים אולי את המשאב, לא יודע אם הכי חשוב, המשאב התרבותי הכי חשוב, אבל משאב תרבותי מאוד מאוד משמעותי, שנמצא אצלנו, שלנו ביד, וזה העניין של היהודיות.
אבל אתה שוב משתמש, וזה עדיין לא ענית לי. אתה משתמש במושגים, אתה משתמש בגוף שלישי רבים, ואתה ממשיך ומדבר על איזושהי אתנוצנטריות שבמקור שלה היא אך ורק יהודית, שאין ספק שהיא רלוונטית למדינת ישראל, אבל ישראל, אם היא רוצה להיות מדינה דמוקרטית, לא יכולה לדבר כקולקטיב יהודי. א', כי היא גם שמה את עצמה במקום שבו היא מכתיבה מהי יהדות מצד אחד, ומצד שני, מכיוון שאז היא לא מאפשרת למי שאינו יהודי לקחת חלק שווה.
דרך אגב, את יודעת, אני אצא לך את הדוגמה האמריקאית, כן? ואת ההצדעה לדגל, את ה-Pledge of Allegiance האמריקאית, ששם כתוב, אמריקה, המדינה הראשונה שהפרידה דת ממדינה, שם כתוב, שם הם אומרים, נכון? I pledge allegiance to the flag, אני נשבע אמונים לדגלה של ארצות הברית, ולרפובליקה שהיא מייצגת, one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. בסדר? אמריקה שמפרידה דת ממדינה, היא עד היום מדינה, אני קראתי כל מיני מחקרים,
היא לא לחלוטין הפרידה דת ומדינה, it's debatable.
באמריקה הדבר שגורר הכי הרבה ביקורת ציבורית, הרבה יותר למשל מהודעה בנטייה מינית, או מה שזה לא יהיה, זה להגיד על עצמך שאתה אתאיסט. אסור להגיד שאתה אתאיסט בארצות הברית. אבל באמריקה, אז אמריקה היא מדינה מאוד דתית, והיא ככל הנראה גם מדינה...
זה מקשה לדבר על אמריקה כמקשה אחת, אבל כן.
בסדר, אבל מה שאני אומר זה שאני לא חושב שהשלילה הברורה שאת מדברת עליה, שאם היא יהודית אז היא לא דמוקרטית, היא יכולה להיות יהודית, היא יכולה להיות גם עוד דברים, אני כן חושב...
לא, עוד פעם אני אומרת, אבל זו בריחה. א', כי כן, כשאתה משתמש, אני... כשאתה משתמש במושגים של שלנו ואנחנו וכאלה, ואתה מדיר מראש לפחות 20% מהאוכלוסייה, אז ברמה הדמוקרטית אין מה לעשות, אתה בבעיה.
אני לא חושב, אני חושב שהציבור היהודי, אני לוקח את מה שאתה אומר ואני הופך אותו על הראש. אני חושב שעד שהציבור היהודי לא יהפוך מודע, לא יתבע בעלות, על הטריק התרבותי, זהותי, קוסמי, שאפשר את יצירתה של מדינת ישראל, כן? שנוצרה כצורך שער פוליטי, שלא היה בו הרבה היגיון אחר, כמו שאמרת, בגלל המומנטום שנוצר, ובגלל התחייה הלאומית, ובגלל מלחמת העולם השנייה, אני חושב שעד שהציבור היהודי, אני מתנה לי מפורשות, לא ייקח אחריות על יהדותו, אוקיי? לא יבהיר לעצמו את הגבולות הברורים של מה זו היהדות הזו, למה היא יכולה לשמש אותו, איזה סטוק תרבותי היא נותנת לו, איך נראה הקשר שלו אליה. עד שזה לא יקרה, הוא לא יוכל אפילו ברמז לדבר על דמוקרטיה במובנה האוניברסליסטי. בסדר? עד שהסוגיה...
עוד יכול להיות, אבל זה יכול להיות שיח פנימי, אוקיי? שחייב בסופו של דבר לצאת החוצה, לא בתור שיח יהודי, אלא שוב, בלקסיקון שמתאים לערכים של שמאל, שהם שוב, הם ערכים אוניברסליים, שבאופן עקרוני בהחלט יכולים להיות משיקים גם לערכים מוסריים יהודים, ואפשר גם לדבר על זה, אבל אתה לא יכול להשתמש בלקסיקון יהודי אם להיות... אם בדמוקרטיה, אם בדמוקרטיה, אם בדמוקרטיה חשקה נפשך.
אני לא חושב. אני חושב שאתה יכול. לא, באמת, אני חושב שאתה יכול.
אבל אתה לא ענית לי, והיית אומרת אותו דבר, אם היית נולד ערבי, לא משנה כרגע אם נוצרי או מוסלמי.
אני חושב שכן.
כן?
אני חושב שהציבור, כן, אני חושב שהציבור...
זאת אומרת שהיית אומר נתן... שהשמאל הישראלי צריך להשתמש בלקסיקון יהודי, אני לא שאלתי אותך אם היית שולל יהדות, ברור שלא, אוקיי? כי אם, זאת אומרת, הרעיון הוא לא של שלילה אחד את השני, אבל שימוש בלקסיקון שהוא לקסיקון יהודי הוא ממילא מדיר אותך?
אני חושב אבל שהייתי שמח מאוד שהציבור, אני חושב שהייתי שמח לשימוש בלקסיקון דתי בכלל. אני חושב שהדתיות היא גם ככה חלק מכונן מהשיח הפוליטי פה.
אז זה כבר סיפור חושב... אחר, אבל הוא לא בהכרח יהודי.
אני לא חייב להיות יהודי. אני חושב שהציבור היהודי צריך להשתמש בלקסיקון יהודי. והציבור הלא יהודי רשאי וזמין, ואני גם הייתי מחייב את הציבור היהודי להפוך להיות יותר מודע, וללמוד גם את הלקסיקון הדתי הלא יהודי, בוודאי.
זה בוודאי, על... אבל צריכים אבל יש הבדל בין איך שדת מתפתחת, שאין ספק שהדת היהודית נעצרה מבחינה של התפתחות ולא מתקדמת די צורכה לפחות בעיניי, המיינסטרים הישראלי, אני לא מדברת על כל העולם. ויש לזה איזושהי חשיבות, אבל אם אנחנו מדברים במישור המדיני-לאומי, אז שוב, זה שיח של הדרה, הוא לא מאפשר חיבור.
אני לא, בחיי שאני לא לגמרי מבין למה את חושבת שזה בהכרח שיח של הדרה. למה את חושבת שהדיבור על, בכלים דתיים, במושגים דתיים, הוא בהכרח שיח שלא מתיישב עם דמוקרטיה? למה דתיות לא יכולה להיות משאב? זאת אומרת, את יודעת מה, אני אגיד את זה אחרת. למה את מניחה באופן ברור ששיח דתי הוא שיח שוביניסטי במשמעות המקורית של שוביניזם? משמעות שמעדיפה את הקהילה הדתית האחת על פני כל הקהילות הדתיות האחרות, זה ממש לא מחויב המציאות. יש בשיח היהודי באמת הרבה מאוד ערכים ואפשרויות להתפתחות אזרחית ולהתפתחות קהילתית, שאפשר לדבר עליהם, א', גם בוודאי במושגים מוסלמים ונוצריים, אבל בכלל, להעלות, כמו שאת אומרת, את הלקסיקון הזה, לדיון ציבורי, יש בו אפשרויות, תדעת מה, אני לוקח שנייה אחורה ומנסה להגיד את זה מחדש. אני חושב, בשבילי, לנהל שיח פוליטי כזה עכשיו, ולא להשתמש בשיח הדתי מכל הכיוונים, לא רק היהודי, זה כמו לשחק טניס רק עם יד אחת, שהיא אולי היד החזקה שלך, אבל בלי היד השנייה שתאפשר לך לאזן את החבטות שלך ברמת כאילו, התמקמות במרחב. אני ממש מרגיש שהשיח הפוליטי פה מתנהל, מתוך איזו התכחשות ברורה, לשיח שהוא מהותי מאוד להרבה מאוד אנשים, לא רק יהודים, אלא גם מוסלמים ונוצרים, והוא כאילו מתעקש לנהל איזשהו דיון אוניברסליסטי, אבל באופן שמנותק מאוד מהמציאות הפוליטית כאן, וגם מהשברים הפוליטיים כאן, מהשבר הפוליטי שמחייב תיקון. אני באמת חושב שהיהדות מציעה, בלי שום צורך לאמץ אותה, לא כדת מאורגנת ולא כפרקטיקה מעשית, היא ממש מציעה דיבור אחר. אני לא אידיוט, אני לא משלה את עצמי. אני חושב שבדת יש הרבה מאוד יסודות תקופים, ויש גם יסודות מדירים, אבל אני חושב שהשימוש הפוליטי בה, בצורה מוצרת ומודעת ומדויקת ככל האפשר, הוא ממש יכול לייצר אופק שאני כרגע באמת לא רואה אותו בשום מקום אחר. אני אגיד לך את זה
ככה. אז הדבר היחיד סליחה, כן.
כן, לא, דברי, דברי.
הדבר היחיד שבעצם אני יכולה להוציא מפה, זה אני לא יודעת, אבל אני כאדם שמחזיק באידיאולוגיות שיכונו שמאליות באופן עקרוני, בסדר? לא רואה שום סיבה. ואני גם לא חושבת שזה מחזיר, זאת אומרת שזה מקדם אותנו, אלא להפך, בעיניי זה מחזיר אותנו הרבה יותר מדי אחורה. אנחנו צריכים להיות פרקטיים, על הנייר מה שאתה מציע, יכול אולי היה להיות מקסים, אבל א', אנחנו כבר 73 שנים אחרי, אנחנו מול סיטואציה שהיא מאוד מאוד ברורה, כשבה היהדות וישראליות במדינת ישראל, או לאומניות אפילו, לא לאומיות, הם כמעט היינו הך, וזה לא בדיוק השלב שבו ממילא גם השמאל, לפחות בעיניי, מרגיש כאילו הוא זנח את השותפים הטבעיים שלו פה במדינת ישראל, שזה האוכלוסייה הערבית, מתוך איזשהו אינטרס משותף שנקרא שוויון אזרחי, אוקיי? ולהשתמש בלקסיקון יהודי ששוב בעצם בגדול אומר אנחנו נותנים לגיטימציה לכל הנושא שבעינינו הוא יהודי כי הוא בעל החשיבות, וזה בכלל בלי לקחת את העובדה של, זאת אומרת, having said that, יש לנו גם לפנינו משבר אקלים שיחייב אותנו לפעול על בסיס של שיתוף, ולא נוכל להיות פרטיקולריים לגבי מי מוסלמי ומי יהודי, כי אחרת יותר דם יישפך, ואני לא חושבת שזו אמורה להיות המטרה של המאבק במשבר האקלים או הניסיון לצמצם את הנזקים שלו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו קוצר רואי, שאולי אפשר להגיד אותו שהוא נכון, אפשר להגיד לגביו, סליחה, שבאופן עקרוני ועל הנייר, ראוי היה שיקרה, אבל הוא פחות מסתדר עם מה שעכשיו.
אז אני ממש ממש חושב הפוך ממך. זאת אומרת, אני חושב שבעניין הזה, אני חושב שסדר היום שאת מתארת, גם המלחמה במשבר, גם המאבק במשבר האקלים, שמחייב שוויון, אני חושב שהשוויון הזה צריך להישען על אדנים, שאני תופס אותם כאדנים פרקטיים. ואני חושב שהאדנים הפרקטיים ביותר בישראל ובמזרח התיכון, הם אדנים של, בדיוק במקומות האלה, שמבטאים את ערכי השמאל הבסיסיים, שהם באמת סולידריות וקיימות
וכלכלה סוציאל דמוקרטית.
וכלכלה סוציאל דמוקרטית. אני חושב שבמזרח התיכון ובישראל, במובן הזה אין ביניהם הבדל, הדרך הנגישה ביותר להעלות אותם לדיון ציבורי ולקבל עבורם תמיכה ציבורית, זה לא יכולה שלא להיעשות ברמה הפרקטית ביותר שיש, בשפה שיש בה גם יסודות דתיים. זה, בישראל, היהדות היא שפת המדינה, בסדר? כרגע, היא השפה שדרכה עולים רעיונות לתוך החלל הציבורי, רעיונות שמשפיעים גם על אזרחיה הלא יהודיים של המדינה, ואני דווקא מתוך הסתכלות שבעיניי אין פרקטית ממנה, אני הכי לא מבין את השקפתי כזו של ציונות תרבותית על האחד העם. ממש לא, אם רק היינו יכולים להיות אנשי רוח משכילים וכו'. ממש לא עניין של אנשי רוח. אני חושב שהיהודיות, המסורתיות, התפיסה הקהילתית, ההבנה של מה זו קהילה, של מה זו מחויבות הדדית, בדיוק במקומות שאת מדברת עליהן, בשביל רוב אזרחי ישראל, הגישה שלהם לרעיונות כאלה, הדרך שבה הם עומדים, הם בעד רעיונות כאלה, יש בה גם אלמנט יהודי, ובשביל רבים מהם, היכולת לדבר על דברים כאלה כלליים, על אפשרויות קולקטיביות, עוברת דרך הקולקטיב היהודי. אני לא חושב שהעשייה הזאת, אני לא מבין אותה כעשייה שמדירה קולקטיבים אחרים. אני ממש לא חושב שיש סתירה מובהקת.
אז אני אשאל משהו אחר, כי אתה משתמש במושג פרקטי, ואני מבינה לחלוטין מה אתה אומר, ואני לא לגמרי מתנגדת לרעיון הכללי של, או לאלמנטים שונים בתוך מה שאתה אומר, אבל אני אקח רגע דוגמה אחרת, אוקיי? אנחנו נמצאים במצב שבו, משיקולים פרקטיים, ואני לא מזלזלת, אוקיי? מפלגת העבודה וגם מרץ הצטרפו לממשלה.
אוקיי.
הרעיון היה באמת להציל את המדינה מבאמת איזשהו שינוי אפילו משטרי שחל לאורך 12 שנים האחרונות, שהוא כל כך כל פעם מינורי בשיטת הסלמי, שאולי לא שמנו לב שבגדול בעצם נעשו כאן המון המון שינויים שממש איימו על, על, על הקצת יסודות דמוקרטיים תהליכיים ש, שכן יש במדינה.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר, אם נמשיל את זה למה שאתה אומר, אז היום מה שקורה מתוך הניסיון לשנות מבפנים, ומתוך הרעיון של הסכמה רחבה, יש לנו בעצם שתי מפלגות שמעזות לחנות את עצמן שמאל, ומדי פעם לעשות קולות של שטיח, שבסופו של דבר, יום יום, באצבעותיהם, מחזיקים ממשלה ומתחזקים כיבוש, ומתחזקים את כל הערכים שהם בעצם מתנגדים לו. זאת אומרת, הסכנה שאני רואה במה שאתה אומר, זה שהשימוש הזה בלקסיקון יהודי הוא קצת כמו השימוש הזה בעצם בהסכמות הרחבות הפוליטיות שאנחנו רואים, הוא בעצם לא יביא לבאמת שינוי מהותי ברמה הלאומית, אלא הוא יביא את השמאל לא להפוך לשמאל, שגם השמאל, כמו שישראל היא איזושהי מדינת שעטנז מאוד מוזרה, גם השמאל היהודי-ישראלי יש שעטנז מאוד מוזר, שיהיה קשה כמו שקשה לחנות במחוזות מסוימים את ישראל דמוקרטיה, יהיה קשה לחנות אותו שמאל, כי הוא כבר לא ממש יהיה שמאל, כי הלקסיקון שלו משתנה. אז מה שאתה אולי באופן עקרוני יכול לראות בו כלי פרקטי ונכון, שמייצר שיתוף פעולה, הוא גם בו בזמן יוצר תהליך של לגיטימציה, שאולי אי אפשר אחר כך להחזיר אותו אחורה. רואים את זה בפוליטיקה, אני חושבת שאפשר יהיה גם לראות את זה במקום הדתי.
אני חושב שהדת שפסיות, זאת אומרת, היהודיות של ישראל, תראה, אני שוב רוצה להגיד, לחזור חזרה לתחילת שיחתנו. אני חושב שהיהודיות של ישראל, האפשרויות היהודיות שלה נחטפו. זאת אומרת, כשאני מדבר על שמאל של דבר יהודית, אני מדבר על שמאל שידבר יהודית באופן מאוד, מאוד אסרטיבי, כאילו, קניין בעלים, כן? אני רוצה לדבר על, אני רוצה לדבר יהודית כעל משהו שהוא שלי, אני רוצה את זה כעוד רכיב שמגבה את הזהות שלי, ואני שוב חושב הפוך ממך, במובן הזה שהשמאל בישראל מנסה כבר הרבה שנים לייצר סדר יום שנשען כאילו על אדנים אוניברסליסטיים, ואני חושב שהוא נכשל פעם אחר פעם. אני חושב שהוא נכשל גם בחזית הכלכלית-חברתית, הסוציאל-דמוקרטית, והחזון הזה נראה לאנשים, להרבה מאוד ישראלים, מנותק מן האילוצים של החיים בישראל, כן? בעיקר האילוץ הביטחוני שהוא כאילו לא פוליטי. אני חושב שהוא נכשל, אבל גם במישור ה... ערכי, אני חושב שהוא נתפס אני חושב שהשמאל פה נתפס יותר ויותר כלא לגיטימי.
אבל מתי שמעת רעיונות שמאל, אז אולי הבעיה היא שאין שמאל שמעדכן את עצמו, שבעצם כמעט מ-95 אין שמאל שאמר, אוקיי, צריך איכשהו לעשות עדכון גרסה. והבעיה היא לא אי שימוש בלקסיקון יהודי, אלא אי שימוש באיזושהי מחשבת שמאל רלוונטית, ופה הבעיה, כי כשיש כל הזמן את הפרגמטיזציה הזאת של בואו נקרוץ קצת למרכז, אז אתה זונח את מחוזות השמאל וקורץ למרכז, זה מה שאתה עושה, ואז אתה גם מצביע באצבעות שלך לטובת הכיבוש, אבל אולי הבעיה היא שוב, שמאל שלחלוטין משחק באיזשהו תפקיד דואלי, והוא לא כאן ולא שם.
השמאל, אני מסכים איתך, אבל אני רוצה לקחת שוב דוגמה מארצות הברית, בסדר? אני חושב שהשמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית, ההצלחה שלו בבחירות האחרונות, הייתה חלקית בגלל רתיעה מטראמפ, אבל בעיקר, בגלל שהשמאל הפרוגרסיבי התארגן, בגלל שהיו לו נכסים פוליטיים, פרקטיים, מאוד מאוד מוחשיים, שנבעו מכך שפעילות בחירות, אני חושב בעיקר על סטייסי אברמס, שרצה להיות מושלת ג'ורג'יה, ואחרי שהיא הפסידה, לקחה שנתיים הפסקה, ופשוט ארגנה ארגון שלהם שהוציא לקלפיות מאות אלפי אזרחים של ג'ורג'יה. מתי השמאל הפרוגרסיבי מנצח? מה הופך את ברני סנדרס לשונה מפוליטיקאים אמריקאים רגילים? קודם כל, זה כמות התרומות הקטנות שהוא מקבל מאזרחים, כשהוא לא לוקח כסף מתאגידים. אני חושב שהדבר הזה, הפנייה אל הספציפי, הפנייה אל הקהילה, אפילו הפילוח הטקטי של קהלי מצביעים, והיכולת לדבר במסרים ספציפיים, וללכת, לדפוק על דלתות, ולהוציא אנשים, בגלל שהם מרגישים שאתה נוגע לצרכים שלהם, אני חושב שהשמאל הישראלי, זה אולי הכישלון הכי חריף שלו. הוא לא הצליח להציג את הקרב, את הקרב נגד הכיבוש וכזה, הוא לא הצליח להציב מסכת של, של, של עמדות כלכליות חברתיות כאלה, הוא פשוט לא שם, זה אפילו לא שהוא ניסה, הוא פשוט לא שם. הסכמי הביניים, הסכמי אוסלו
היו... אבל זה בדיוק בגלל הניסיון להיות פרגמטיים. אנחנו רואים את זה וראינו את זה ביתר סט בארבע מערכות הבחירות האחרונות. המחשבה היא שהשמאל בכל מקרה יצביע שמאל, ולכן הדרך הנכונה היא לפנות כמה המרכזה, כדי לנסות לדלות כמה שאפשר יותר מצביעים, היא הסיבה לטשטוש עמדות בשמאל. אבל אני אומרת שוב, אנחנו לא כאן כדי, גם את זה אפשר, כדי להסביר את כישלון השמאל, אבל אני אומרת שלנסות שוב, לייצר עוד פעם איזשהו לקסיקון, שנועד להיטיב עם התקשורת.
לא, בכלל לא, אני חושב,
ולחלוטין,
אני אולי,
הרעיון הוא דווקא כן, בעיניי, התשובה חייבת לבוא מתוך המקום, שהוא כן אוניברסלי, כי הוא נותן תשובה גם לפרטיקולרי. אין לי שום בעיה, ואני מאוד אוהבת יהדות, למרות שאני לחלוטין אתאיסטית בעיניי. אני שמחה לקרוא וללמוד ולדעת, וגם להשתמש בלקסיקונים, אבל לא באופן מודע, ושוב, לא מתוך ניסיון להפוך את זה לכלי. הוא עוד דרך אפשר להביע רעיונות מסוימים גם כך, אבל להשתמש בו באופן עקרוני, מזיז את השמאל עוד פעם, בטח בסיטואציה שבו בישראל יש הקבלה, שהולכת ומתחזקת בין ישראליות ליהודיות.
אז קודם כל אני חושב שההקבלה הזאת, שאני מסכים איתה, יש הקבלה בין ישראליות ליהודיות המתנחלית, ואולי לחרדים כמין אאוטסורסינג של יהודיות. דווקא אני חושב שזה התהליך שהכי מאיים על הישראליות, ואני מתייחס אליו באופן הכי פרקטי שיכול להיות. זאת אומרת, אני חושב שהוא איום אמיתי, אולי האיום הקיומי ביותר על האפשרות של לקיים ישראליות דמוקרטית, כן? אבל אני חושב שבתוך הדמוקרטיות הזאת, וכדי להפוך את התהליך הזה, אני חושב שהם מושגים האוניברסליים, זה לא שהם אנשים שמדברים אותם ורוצים אותם, וכאילו מדגישים אותם וזה, אני חושב אבל שהכישלון החרוץ, של הגישה הזאת. בכל דבר אולי, פרט לחתימה על הסכמי אוסלו, אני מזכיר לך שגם ממשלת רבין של שנות ה-90, הייתה ממשלה מפריטה, שבייגה שוחט היה אדריכל להפרטה, אולי הכי גדול של ישראל, מי שהתחולל את התהליכים האלה, ושכלכלת השלום הזאת הייתה כלכלה שהייתה מבוססת על פטרונאז' אמריקאי שקיבלנו, ולא על ניסיון להתניע תהליכי עומק. אני חושב שהגישה האוניברסלית הזאת, היא גישה שנכשלת.
אבל זאת לא הגישה האוניברסלית, זו הגישה של רבין. זה לחבר בין הדברים, זה מה שבעיניי הוא הכשל. כי רבין לא מייצג מבחינתי, לא סוציאל דמוקרטי ולא בטיח.
אז מי מייצג? על מי את יכולה להסתכל ולהגיד, יש בישראל את האפשרות...
היום?
ב-20 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, מתי ש...
אז פה אני חושבת שב-20 שנה האחרונות, השמאל לא השכיל לחדד את הרעיונות שלו ואת ערכי הליבה שלו, אלא להפך, היה עסוק בלנסות לייצר איזשהו מעטה פלסטיק סביבו, כדי שהוא יהיה נוח יותר לבליעה בגרונות הציבור הישראלי, וזה מה שלא עובד. בעיניי רק חזרה, לדבר באמת שמאל, ולהסתכל על דברים כהווייתם, ואדרבה ואדרבה לראות את הפער בין מה שהשמאל היום מציע לבין המציאות, והפער הוא גדול כי דברים השתנו.
אוקיי.
בלי זה, לשמאל אין תקומה. אני אחזור שוב למה שהתחלתי להגיד על אחותי, כי אולי לא. כשאנחנו מדברות על דברים, ואני מגיעה אל הדברים מתוך הפילוסופים שאני מאמינה בהם, כשאנחנו מדברות על המון המון דברים, והיא אומרת לי, כן, וככה גם חושב הרבי, כך וכך וכך, לא משנה, בסדר? אז בסופו של דבר, ההזדהות שלנו לא מגיעה מהמקור לחשיבה שלנו, אלא ההזדהות בינינו היא בחשיבה. נכון, יש גם המון מקומות שבהם זה לא מתאים, ולראיה אחותי גרה בהתנחלות, אוקיי? שבעיניי זה מעשה שלא יעשה והוא עוול נוראי. אבל היכולת שלנו להתחבר היא לא בגלל שאני מאמצת לקסיקון דתי, היא בגלל שבתוך הלקסיקון החילוני שלי, גם ללקסיקון הדתי שלה יש מקום. כי יש לו המון, המון נקודות השקה, אבל זה בטח לא בגלל שאני, וכן, אני גם משתמשת במונחים יהודים לפעמים, כדי לדבר איתה, אני מסכימה, אבל הרציונל של המקום שאני מגיעה ממנו, הוא נטוע בפילוסופיה, זאת אומרת, העגלה המלאה שלה, נתקלת בעגלה המלאה שלי, ואפשר למצוא את החיבור של שתי העגלות, אפשר לייצר ביניהם קשר, אבל זה לא כתוצאה מאימוץ שלי את הלקסיקון שלה.
אני לא, אני מוכן, הנה סוף סוף הגענו לאיזשהו מקום שאנחנו מסכימים כנראה. אני לא חושב שצריך להכפיף עגלה אחת לפני אחרת. אף עגלה לא צריכה לקוד לאף עגלה אחרת. אני חושב שהכישלון של השמאל בישראל לנסח את עצמו כאופציה שמאלית, אני חושב לא בטוח שיש הרבה אופציות כאלה בעולם היום, אופציות שמאליות אוניברסליות. אני חושב שהאוניברסליזם השמאלי הוא לרועץ לשמאל בהרבה מקומות. אני חושב שהחזונות השמאליים שמצליחים הם חזונות שמאליים לא כאלה שמתפשרים על עקרונותיהם כשמאל, אלא כאלה שמנחיכים את עצמם ומנביעים את עצמם מתוך הקשר ספציפי, ולא כאלה שמבקשים להיות ניצוץ ראשון להחרבת העולם הישן עד היסוד. אני חושב שהשמאל בישראל לא יודע לעשות את זה. אני גם לא חושב שהוא יכול להתאושש מהמחלה הזאת. אני לא חושב, אני בניגוד אלייך לא חושב שהשחזה של עקרונות השמאל האוניברסליים, זה הדבר שיוביל את השמאל לא לרלוונטיות פוליטית, אבל לא לחיוניות פוליטית, לא ליכולת באמת לבצע שינויים. אני חושב שהשמאל הישראלי הרבה שנים מתנקר, יש לו בעיה קשה עם הצד היהודי שלו, הוא לא צריך לאמץ שום דבר, בעיקר לא צריך לאמץ את העגלה היהודית בישראל כמו שהיא עכשיו, הוא צריך לייצר עגלה חדשה, או הוא צריך להוסיף אל תוך עגלתו עוד איזה, אני חושב שאם הוא לא יעשה את זה, הוא לנצח, אני לא רואה מצב שבו השמאל ישחיז את מסריו באופן שיאפשר לו למסרים האלו להתאפס כרלוונטיים על מלא בתוך השיח הפוליטי הישראלי. אני חושב שאם שמאל לא ידע לעמוד בשתי רמות, אחד זה לעמוד איתן מול החטיפה המתנחלית, שאין איומה ממנה, ולדעתי אין איום גדול ממנה על הישראליות, אבל גם להיות מסוגל לדבר בשפה שכאילו, איך אני אגיד את זה, שבהכרח לוקחת אחריות על ישראליות. אני חושב שיהודים בישראל לא יכולים לקחת אחריות על ישראליות, בלי להכיר בכך שהם גם יהודים. אני מסכים איתך, אנחנו לא צריכים לאמץ לקסיקון, אנחנו לא צריכים להעלים ערכים, אנחנו לא צריכים להמציא מחדש ערכי שמאל בשפה היהודית, אני חושב שאנחנו צריכים לטבוע ממש ממש בריש גלי ובגאון את המקום שיש לנו, שהוא שלנו, שהוא חלק מהמייקאפ התרבותי שלנו, שאנחנו רוצים כאילו לדבר, אני רוצה לדבר אותו ולהיות חלק ממנו, ואני חושב שזה הכרחי, כי בלי זה אני לא רואה שום מצב שבו תהיה השחזה מושחזת ככל שתהיה, אני לא רואה מצב שבו השמאל מצליח להפוך להיות, מצליח לייצר חזון ישראלי שאפשר ורצוי גם ליישם.
אני חייבת לומר שאני מנסה להגיע תמיד, ההחלטה שלי הייתה להגיע לפודקאסט הזה טבולה ראסה. אבל אני גם מבינה את המכשלות האינהרנטיות של הרעיון הזה. אבל אם יש משהו שאני ממש מרגישה כתוצאה מהשיחות שאני כבר ערכתי, כולל זו, או עורכת, וגם שיחות הכנה אחרות עם כל מיני אורחים אפשריים, ואני חושבת שאם יש משהו שהוא מתחבר לי, ובין היתר הוא גם חלק מהרציונל של, של לעשות את הפודקאסט הזה, זה שנדרש איזשהו שיח שמאל חדש, מעודכן, עם שפה מאוד ברורה, שזה חלק מכל הדברים. אנחנו מדברים נורא בתבניות, זאת אומרת, הנה תראה אותנו, אנחנו מדברים על שמאל, ובשיא הרצינות, הדוגמאות שלנו זה מרץ במפלגת העבודה. זאת אומרת, אני חושבת שמרץ במפלגת העבודה צריך כבר להוריד מהם את, את המושג שמאל. כן, יש בהם גם חברי כנסת שמאליים, כמו שיש בהמון מפלגות מרכז. מכילות קשת של חברי כנסת, חלקם מרכזיים יותר וחלקם שמאליים יותר, אבל אף אחת מהמפלגות היא לא מייצרת שמאל. אני חושבת שאולי באיזשהו מקום, הפודקאסט הזה בא ואומר, תקשיבו, תסתכלו, המלך עירום. לא רק שהמלך עירום, בעצם אין שום דבר. ומכיוון שאין שום דבר, יש כאן מקום בתוך הוואקום הזה לייצר שמאל אמיתי, והוא חייב להיות שמאל שיתופי, ולכן בעיניי הלקסיקון שלו חייב להיות אוניברסלי, כי הוא יכול לתלור את השיתוף הזה, והוא גם פתרון, אגב, שעל זה עוד לא דיברנו, אבל כשאנחנו מדברים על דת, הרי גם בתוך הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, יש מגוון מאוד גדול של תפיסות פוליטיות, חלקן מסורתיות יותר, חלקן דמוקרטיות יותר, אבל למשל, שמאל כזה יכול לשלב ידיים עם שמאל אמיתי, בחברה הערבית, ולזה יש המון מקום, ולזה יש הרבה יותר התכנות, ובעיניי אני מסכימה איתך שצריך לייצר לקסיקון חדש, אבל שוב, בעיניי המקום הוא חיבור אחר שחייב להיות שמאל.
הנקודה שבה אנחנו חלוקים, זה יכול להיות שתגידי לי שהשמאל הזה שאני רוצה הוא שמאל שיש פה יסודות לא מספיק שמאליים. אני חושב שהמקום הנכון לייצר את השמאל החדש הזה הוא בקואליציה של פרטיקולריזם. אני חושב שהשמאל הזה הוא חייב להיות שמאל קואליציוני. אוקיי? אני חושב שהשמאל הזה לא חייב, לא יכול, צריכים להיות לו ערכי ליבה, ואני חושב שבבסיס שלו הוא שמאל שצריך להביא הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד מקומות שיתאגדו סביב הערכים המשותפים לשמאל. וכאן אני לא חושב שלי ולך יש איזשהו ויכוח. הערכים האלה הם סולידריות, בצדק חברתי ושוויון. אני פשוט חושב, וכאן אנחנו בהחלט חלוקים, שהדרך הנכונה להגיע לשם, הדרך האפקטיבית להגיע לשם, היא דרך הכרה במגזן גדול של הקשרים ספציפיים, ומתוכם אימוץ משותף של ערכים, שמאפשר לערכים האלה להיות רלוונטיים ולא להתאפס כפנטזיה אוניברסליסטית. אני מסתכל כאמור על ארצות הברית, ואני רואה שם, דוגמה לאיך עושים את הדבר הזה, אני לא רואה אותה בהרבה מקומות אחרים, וכשאני חושב על הדבר הזה, אני חושב שאחד מהרכיבים הזהותיים, התרבותיים וגם הפוליטיים, שקושרים בינינו לבין תושבי הארץ, אזרחי הארץ הלא יהודים, הוא האופן שבו דתיות על שלל ערכיה ומופעיה משתלבת בתחושת הזהות שלנו, של מי אנחנו. היכולת להכיר בדתיות הזאת כדבר שאפשר לנצל אותו לטובת הגדרה ומימוש חזון של שמאל, שכאמור, בוא, אני לא חלוק עליי את מפרע, אני חושב שזה קריטי ברמה הפוליטית הפרקטית. את קוראת לזה כלי, אין בעיה, שיהיה כלי. אני חושב שיש בזה גם מהות. ההכרה בזה ששמאל לא יכול להיות רק אוניברסליסטי, שהוא צריך לדבר לאנשים בשפתם, אני ממש לא רוצה להתפשר עם המרכז, אני ממש לא רוצה להתפשר כדי שהתקשורת תהיה לקהל. אני חושב שיהודים עם ישראלים הם אחד הציבורים הבורים ביותר שפגשתי, גם בנוגע לזהות הדתית של עצמו. יהודים ישראלים ממש לא יהודים. אני רוצה שמאל שיודע לדבר את השפה הזאת, כאמור, תובע עליה בעלות, ומתוכה מדגים עד כמה הערכים השמאליים הם ערכים רלוונטיים. ואת ואני יכולים להסכים על זה, שלי ממש לא דחוף לתייג את זה כמהות חדשה או כאינסטרומנט, בדת דרך אגב, הקו הזה אף פעם לא נתפס כנורא משמעותי. דת היא תמיד מה שהם מאמינים שלה עושים ממנה, היא אף פעם לא חזון אידיאולוגי ברור, וגם לא קו מפריד ברור, היא לגמרי אוסף הפרקטיקות של מאמיניה. ואני חושב שאוסף הפרקטיקות הזה הוא נורא נורא פוטנטי בסצנה הישראלית. זהו.
אז אני חושבת שזה מקום נפלא לסיים ולהשאיר טעם של עוד. מקווה שלא רק אצלי, אלא גם אצל המאזינים שלנו.
בוודאי, אני בטוח שאצל המאזינים שלנו.
אין ספק.
אני אפגש שוב כשתרצי.
אני מאוד אשמח. אז תודה רבה.
בשמחה רבה.
ולהתראות?
הכבוד כולו שלי, להתראות.
גם שלי.
ביי ביי.
ביי ביי.